עד היום למדנו את הפסקה הראשונה בהבנה אחת, כאשר הרב בא לבאר שההבנה היותר אמיתית היא לא זו שעסוקה להגדיר את העצם האלוהי, שאז היא מוצאת את העניין האלוהי זר לה, אלא דווקא ההבנה שעוסקת לבאר את היחס, כלומר את האופן איך שהקדוש ברוך הוא מתייחס אל העולם, קודם כל מחיה אותו, משגיח, מנהיג, את החוכמה המתגלה ואת הרצון הפועל. אז יש בהבנה הזו כדי להפוך לדעת דבקות, שגם החיים המעשיים המוסריים מתעלים ומסתגבים מרעיון הזה. אבל יש לבאר את כל מה שלמדנו עד עכשיו גם בהבנה נוספת. על פי מה שמבואר בנפש החיים בשער ג' בעמודים קוף מנחת ובעמודים קוף נ"ג והלאה, שם רב חיים מבאר שאף על פי שמבואר בחוכמת ישראל הפנימית שאמיתת התגלותו בעולם או אמיתת הידיעה את התגלותו של הקדוש ברוך הוא בעולם היא המבוארת בפסוק וידעת היום בשירותי לבביך כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל ארץ מדרת, אין עוד, אין עוד מלבדו, אין עוד. וכמבואר במקורות הקודש שנפש חיים מביא שם, שאין הקדוש ברוך הוא כנשמה בגוף, שלגוף יש מציאות מצד עצמה, רק הנשמה מופיעה בו, מחיה אותו, מניעה אותו, נותנת לו משמעות, אלא באמת אין בכלל גוף. כל המציאות כולה בעצם היא מציאות של אלוקות. אין עוד מלבדו, השווה ומשווה קטון וגדול, הכל יכול וחוללם יחד, ועוד מקורות ועוד פסוקים שרב חיים מביא שם כדי לבאר שהמדרגה האמיתית היא שקיומם של הדברים בעולם זו אלוקות, ואין המציאות כולה נתלית אלא ברצון השם, לא במובן שהוא מחיה אותה כנשמה מופיעה בגוף, שלגוף יש מציאות מצד עצמו, אלא שהנשמה מופיעה בו, מסדרת אותו כמו שלמדנו על התכונה האדריכלית, כן, נותנת משמעות לפעולות של הגוף, לא כך, אלא באמת מצד המציאות הכל אלוקות. ובמדרגה הזו של הכל אלוקות אין גם מדרגה בין טוב לרע, בין למעלה למטה, בין קודש לחול, הכל שווה. אומר נפש החיים, ושם זו הערה על מה שנתפשט בחסידות, וזו נקודה מאוד חשובה, שחס וחלילה לעשות את הנקודה הזו של אין עוד מלבדו, להיות נושא להכרה, נושא להבנה. זה אחת המחלוקות היסודיות בין דרכו של הגאון ותלמידיו ובין דרך החסידות. אומר רב חיים שם, זה אני אומר בשפה שלי, שהידיעה הזו שאין עוד מלבדו, שכל המציאות בעצמה, בעצם עצמה היא אלוקות גמור והכל בשיווי, זו ידיעה שצריכה לעמוד מאחורי הראש. זאת אומרת, בסוף כל ההבנה צריכה לבוא הידיעה הזאת, כן? זו לא דעת, זו ודאי לא תבונה, איך שאנחנו בארנו בניין של בינה, התבוננות. הפוך, על זה נאמר שאם רץ לבך, השב אותו למקומו. אם רץ לבך לעיין במדרגה הזו, אז תשיב את התבונה, את ההבנה לעסוק במה שהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, מקיים את העולם. ושם אומר רב חיים בנפש החיים, אולי תתבוננו בזה בשער ג', בגלל הזמן היינו רואים בפנים, מה ההבנה שצריך לראות, צריך להתבונן בה, להעמיק את היחס בה, ביחס של האלוקות אל העולם, כנשמה אל גוף. ומביא לזה מקורות קודש, ממש כדברי הרב. ואם נסביר את דברי הרב פה כדברי נפש החיים האלו, יצא שהרב מלמד אותנו במשפט הראשון את שני הצדדים. הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוקות, היא לא זו האלילית העוסקת בעצם. היא לא זו, נקרא לה עכשיו בשפה רק לייחס לשם, החסידית, כן? הכרה שלמה שעוסקת באין עוד מלבד. כי כל עולם התורה וכל בניין החיים וכל הדרגות המוסריות המבחינות בין טוב לרע, בין קודש לחול, בין מעולה לנמוך, בין טומאה לקדושה, כל המדרגות האלה וכל העבודה המוסרית וכל התורה שעוסקת בבניין החיים ובבניין העולם ששייכת לקצווי המדרגות ולחילוקי המקומות, כולה שייכת להכרת היחס האלוקי של נשמה וגוף. ואילו ההבנה של אין עוד מלבדו, שהכל אלוקות, אם נגזור ממנה בניין מעשי, חס וחלילה מגיעים לדבר השם בזה. איך אפשר להגיע לדבר השם בזה? הרי זה הכרה יותר עליונה. כי אומר נפש החיים, מי שנמצא במבואות המתונפים, והוא אומר דברי תורה, כשהרי הכל אלוקות, נכון? אין הבדל. מצד האלוקות, אין הבדל בין מבואות המתונפים לקודש קודשים. אין הבדל. בין בית הכיסא לקודש קודשים. כמו שאני מדבר בכלל במדרגות בעולם. כי הרי הכל הלכות גמור, בשיבוי גמור, ואין עוד מלבדו. וכל המציאות של חילוקי המדרגות זה רק הזיה, אשליה. ככה לנו נראה. אבל אנחנו צריכים לטפס מן ההבנה הנמוכה הזו, אלא הכרה אמיתית שאין עוד מלבדו. וזה תופס מקום נרחב במאמרים שונים בחסידות. אז אומר נפש החיים הפוך. מבאר ומביא ממקורות קודש שהבינה יותר שלמה מתוקה, התבוננות, בניין ההבנה, צריך כולו להיות עוסק בהכרת היחס האלוקי לעולם כנשמה המתגלה בגוף, ולגוף יש מציאות, ולכן כשהנשמה מתגלה בו לשווה, איך היא מתגלה בראש, איך היא מתגלה במוח ובלב, איך היא מתגלה בידיים או ברגליים, בכל מקום מקום בגוף כפי ערכו הפרטי, כפי שדיברנו פה באחד השיעורים על מה תפקידו של הגוף בהופעת הנשמה. אז מה המקום להבנה שאין מלבדו? ודאי יש מקום, כי לשם אנחנו חותרים ואת זה אנחנו מעריצים, וזה עומד ביסוד כל ההבנה שלנו, וזה מה שמבטיח לנו שהנשמה מופיע בגוף בסוף תבטיח את ניצחונה, ונשמה תופיע בגילוי גמור ויבוא משיח, וכל זה נובע מזה שערך המצוות באמת זה הכל הלוגות. אבל כל התורה וכל ההבנה שלנו לא מיוסדת עלינו מלבדו, מיוסדת עלינו מלבדו, אבל לא עוסקת בינינו מלבדו, לא בזה היא מתבוננת, לא בזה היא מרחיבה. עד רבה, זה למה אם רק סליבך להתבונן בזה, אשר אותו במקום. לעסוק בהבנה הזו שהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, שזו ההבנה של הקדוש ברוך הוא נשמה בגוף. טוב, שם זה, הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, זה בשתי הבנות, גם ההבנה הזאת, גם ההבנה של מלבדו נכנס, וזה לא משנה עכשיו לבאר לביאור בתוך דברי נפש החיים. ואז יוצא שהרב מלמד אותנו שכדי שהחיים יתעלו בבניין מוסריותם וחפץ ההטבה של האדם יתגבר כשהוא מתיירס לסוגיות קונקרטיות שלפניו, אם ההבחנה ברורה בין טוב לרע, בין דבר שצריך לסנותו ובין דבר שצריך לאהוב אותו, כדי שההבנה המוסרית תבנה את החיים לפי חילוקי המדרגות שלהם, צריך לייסד את ההבנה על הכרת היחס האלוקי את העולם, כשהעולם זו מציאות בפני עצמה, והאלוקות מופיעה בו, מתגלה בו, מחיה אותו, נותנת לו משמעות, משכללת אותו, אבל לגוף יש מציאות, וזה גוזר חילוקי מדרגות. כי כמו שהרב מבאר בחלק הראשון של אורות הקודש, וכן זה מופיע כמה פעמים גם באורות, יש בהמשך אורות התחייה לקראת הסוף, וגם בקבצים יש כמה פסקאות על זה, שאחת הסכנות הגדולות כשאדם לומד את הנסתרות בלי הכשר, אחת הסכנות הגדולות זה פגיעה בבניין המוסרי שלו, בהבחנה בין טוב לרע. כי אם אדם לומד את הנסתרות באופן שלא מסוגל לעכל אותן, ואצלו פתאום הכל נעשה אלוקות בשיווי גמור, והכל טוב, אין בכלל רע, והכל זה סגולה, והכל זה... כן? אז מה הולך ומתקהה אצלו? הלחימה ברע. במקום שהאמונה תתגבר, ובזה יהיה לו עוז ותרצומות כדי לגשת על החיים ולהטביע על החיים את צורתה של האמונה, במקום זה החיים אנחנו משתפלים, נכנעים, לעומת הדריסה והמגף הדורסני של העריצות והרשעות. זה מרחף שאחת הסכנות בהתפרצות על הקודש בלא הכנה וסדר, זה פגיעה בבניין המוסרי, בגלל דברי הנפש החיים האלה. אז אפשר לומר, אפשר להמליץ שזה כלול פה בדברי הרב, ואז יצא שבמשפט של הרב, הרב כולל שתי המדרגות. הבינה יותר שלמה ומתוקה של דעת האלוקות היא הכרת היחס האלוהי אל העולם, ולא ההכרה האלילית העוסקת בעצם, ולא להבדיל ההכרה שהתפשטה בקרב המון החסידים, שמייסד את ההתבוננות על אין עוד מלבד. גם זה וגם זה נשלל. כי גם בזה יש סכנה גדולה במה שזה שודד את החיים ומעוות אותם, כפי שאנחנו נלמד היום בסוף הפסקה השלישית, וגם בהבנה שהתפשטה אצל החסידים, אצל מקצת מן החסידים, שמייסד את כל התבוננותה על אין עוד מלבדו, הולכת ונוצרת מעיסה וחוסר יכולת של בניין מוסרי בחיים עצמם. אז מכל מקום, איזו הבנה אנחנו עוסקים בה? הבנה שבה החיים הם גוף, שמה שמתגלה בהם ומה שמסדר אותם, זה החוכמה האלוקית והרצון האלוקי, ומתוך זה כל מה שאנחנו מוצאים בחיים, כל נקודה שאנחנו מוצאים בנפש, יש לה מקור שמטייב אותה ומגדל אותה ומנסה אותה, ברעיון האלוקי, וצריך לצייר את העניין האלוקי באופן כזה שהוא מחיה. מה הכוונה מחיה? שכשאדם מצייר את הרעיון האלוקי, מתרוממת לעומתו הנפש ומתמלאת נטיות של הטבע. כי הקדוש ברוך הוא, היחס היסודי של הקדוש ברוך הוא לעולם זה הטבע. ככה רואים כמה פעמים באורות, וכמובן זה מיוסד על דברים של ראשונים ואחרונים, עולם חסד ייבנה, והקדוש ברוך הוא ברא את העולם להיטיב, וכפי שמובהר עוד בדברי ראשונים ואחרונים. כל מקום, אנחנו למדנו בפעם האחרונה, שבחיי היחיד, ההשתלמות המוסרית, היא תולדה של כבישה, כיבוש, כנגד הנטיות הטבעיות, האדם מכריע בבחירתו החופשית להשתייך אל הערך, אל מה שהוא מאמין שהוא נכון, ולאט לאט הנפש הולכת ומרכזת את כוחותיה סביב נטיות הטוב. לכן צריך להטבת המוסר המעשי ולבירור של המוסר השכלי, ועל ידי אור, העלאת אור הדעת בכלל. אבל האורגן הקיבוצי, שלא יש פסיכולוגיה מיוחדת, כפי שאנחנו יודעים בחז"ל, שלכל אומה יש שר, ויש כישרון מיוחד, ויש השפעה לכישרון הכללי הזה על יחידיה, זה מתגלה בתרבות הכללית, בזרם החברתי הקיבוצי. האורגן הקיבוצי שלו יש פסיכולוגיה מיוחדת, אם גם הוא יהיה בעומק עומקו נוטה לסימפתיה מוסרית עליונה, ואהבת הטוב האצילי, תהיה חקוקה יפה בעצם טבעה. כבר רואים פה בדברי הרב את ההבדל בין האורגן הקיבוצי לבין היחיד. ביחיד גם הולך האדם ומשייך את עצמו אל הנשגב, אל הטוב המוחלט, שפה זה נקרא הטוב האצילי, הנשמתי, וגם זה לזה סיבה תרב נראה. אבל באורגן הקיבוצי הרב לא מדבר על מהלך של הטבעה, אלא על מציאות, האם בעומק עומקו, לא בדרך של כבישה מוסרית, לא בדרך של ללבוש איזה מעטה מוסרי, שאתה מחליט שעכשיו הוא עושה מעשים מוסריים, כדי שהאורגן הקיבוצי ישתלם ויהיה מתאים אל הרעיון האלוקי, כדי שהאמונה תוכל להחיות, תוכל להיות בסיס לבניין של חיים, להפרחה של חיים קיבוציים לאומיים, אי אפשר שהקיבוץ, שהחברה תבחר במהלך מוסרי. כי מהלך מוסרי מיוסד על איבוד האמון בעצמו, שבירת הכוחות, הנטיות הטבעיות, והעדפה בכוח הבחירה השכלית של הערך, לעומת הנטייה הטבעית שאדם מוצא בקרבו. על זה מיוסדת הדרכה המוסרית. כמו שאומר הגאון, דיבר על זה בפעם שעברה, מופיע גם ברמח"ל, בהקדמה שנקראת עץ חיים, עץ חיים הוא דרך חיים, מופיע במסעת השרים, דרך החיים, כן. שמוסר זה מישור לייסר. מי הוא מוסר זה מישור לייסר. נכון שברב מופיע מוסר משהו להתמסרות, כן, בחלק שנקרא מוסר הקודש בתחילה. אבל הגאון אומר שמוסר זה מישור לייסר, ייסורי. כי האדם העדיף בבחירתו השכלית את מה שהוא מאמין בו שהוא ערך, על פני מה שהוא מוצא כנטייה הטבעית שהיא חלק מן הזהות שלו. אומר הרב שבאורגן קיבוצי, בקיבוץ, בחברה, המהלך המוסרי הזה לא ייתכן. למה הוא לא ייתכן? יש לזה כמה סיבות. סיבה אחת, שאותה כותב הרב במוסר הקודש, פסקה י' ג', שם הרב מסביר למה אין דבר כזה עם מוסרי. עם מוסרי זו מציאות שהיא לא תיתכן. זה עיבוד עצמי לדעת. כי כל המוסר צריך קודם כל לטפל בהכחשת האהבה העצמית. אם אדם עסוק לעשות אידיאליזציה מעצמו ומהנטיות שהוא מוצא בקרבו, הוא אף פעם לא יוכל להתנהל בדרך מוסרית אמיתית. כי הוא תמיד עסוק להגן על עצמו, לקיים את עצמו, כל כוחות המגננה שעסוקים לבאר למה הוא טוב ולמה יש לו זכות קיום ולמה... כולם פועלים, עכשיו הוא צריך להתמסר אל היושר. אז הוא צריך להעדיף את הערך על פני הפרטיות שלו. להכחיש את האהבה העצמית. אבל אומה, אם היא מאבדת את האמון שלה בעצמה, היא מתפוררת. אומה זו מציאות כזו של חיים, שהיא לא יכולה להתנהל אלא מתוך שהיא עסוקה באהבת עצמה. נורא אוהבת את עצמה. כי אם לא, מה ידבק את יחידי הזה לזה, לעוד שייכים לאורגן אחד? כלומר, טיפוח הרגש הלאומי, שכל יחיד בין האומה מזדהה עם האומה שלו, כן, גאוות יחידה כזו, זה הכרח כדי ליצור את הליכוד והגיבוש. אומר הרב, זו אחת הסיבות, למה כל אומה, כיוון שהיא לא יכולה להיות מוסרית, אז היא מלאה עריצות ורשע. אבל לנו נאמר בתורה, כי עם קדוש אתה והשם אלוקיך. יש הבדל בין מוסריות לבין קדושה. מוסריות זה ייסורים, שבירה, הכחשת האמון של האדם בעצמו, מתוך שהוא מתמסר לערך, לאט לאט, בסופו של דבר הוא ימצא את עצמו בערך הזה. הוא ימצא שהוא מתמסר לערך שכל כך התאים לו, שחשף מי הוא באמת. אבל בשלב האמצעי, זה עבר דרך הכחשת האמון של האדם בעצמו, מה שלא יכול להיות באומה. אומה תמיד אוהבת את עצמה, אבל מי זו עצמה? מי זו העצמיות שלה? אם היא אוהבת את עצמה, אבל היא מזהה שעצמה, כלומר בטבעה מונחת הנטייה המוסרית, אז היא תאהב את הטוב, היא תאהב את הטוב, כי זה היא. היא שייכת אל הטוב, והיא שייכת אל ההטבה. כלומר, הדרך של האומה להשתלם, היא מתוך הכרת עצמה. וחשיפה מה מונח בעומק טבעה, מה שלא נכון ביחיד, או לא תמיד נכון ביחיד, או לא חייב להיות ככה ביחיד. יחיד, גם אם הוא לא מזהה את עצמו עם הערך, יכול להעדיף את הערך על פני הקנייה לנטיות הטבעיות שלו. ובאומה זה לא ייתכן. אומה תמיד צריכה להעדיף את הנטיות הטבעיות שלה, כי בזה היא שומרת על עצמה. ולו לזה היא לא תהיה קיימת כקיבוץ. זה משלים את מה שאנחנו נלמד בתחילת פסקה ב', תסתכלו במשפט, בפסקה הראשונה, הרב מבאר, הטבע מוצא את רדיעתו בקיבוץ האנושי יותר מאשר בפרטיו, הפרטים אינם יותר חופשים, והטיפוס של החופש המיוחד לאדם מתגלה בהם יותר, אבל החברה האנושית והלאומית עומדת ביותר תחת השפעת הטבע, וההופעה האינסטינקטיבית מתגלה ביותר. זה קשור למה שדיברנו עכשיו, וגם גם הזכרנו זה בפעם האחרונה, שצלם אלוקים שבפרט איפה מופיע? בבחירה החופשית, בחופש. האדם הוא יצור כזה שמסוגל להתרומם מעל הנטיות הטבעיות שלו, ולבחור לחיות על פי הערך, על פי מה שהוא מאמין שאמיתי ונכון. גם אם הוא לא מזהה את זה עכשיו כמה שמונח בו בטבע. בסוף זה יתגלה שזה גם טבעו. ועכשיו הוא יכול לייסר את הנטיות הטבעיות, ולהתמסר לערך על מנת להרגיש בסופו של דבר שהוא ישר. בסופו של דבר, מה שהוא בחר בו יתאים למה שמונח בנפשו. וזה בסוף. באומה, הבחירה החופשית אינה יכולה לנהל את המציאות. למה? יסביר הרב, גם במוסר הקודש וגם כאן בהמשך. בגלל שאורגן קיבוצי, כלומר המציאות של חברה, שהיא לא רק לקט של, כן, לקט של אנשים שלא ישייכים ובאו כולם תעשו טרמפ על ההצלחה. אלא אורגן קיבוצי, מציאות חיה, אמיתית, שיש בו מכנה משותף. כדי שהיא תוכל להתקדם קדימה, כשכל האיברים משרתים מהלך אחד, היא חייבת שהמרכז, מה שמרכז את כל האיברים, ישלוט. כל מציאות שהיא מרובת איברים, כדי שהיא תוכל לנוע קדימה, לא יכולה לתת חופש לכל אחד מן הפרטים לנוע לאן שהוא רוצה. כמו באדם, לולי שהיה מרכז של עצבים, וכל איבר היה מחליט לנוע בפני עצמו, אז האדם לא היה מתקדם. כי רגל אחת הייתה פונה ימינה, רגל אחת הייתה פונה שמאלה, יד על אדם וכו', אדם היה נשאר במקום. כדי שאדם יוכל לנוע קדימה, צריך שלא כל איבר ואיבר יתפקד בפני עצמו, אלא שיהיה מרכז של עצבים, שהוא ינהל את הפיקוד הכללי, והוא יורה לכל איבר ואיבר איך לשרת את התכונה הכללית, את היד הכללי, ואז גם היד וגם הרגל וגם הראש, כולם מרושתים למטרה. אותו דבר מסביר הרב באומה. רק שבאומה לא מדובר באיברים של גוף, מדובר באנשים. כדי שאנשים יהיו מאכלסים אורגן אחד, מציאות אחת, צריך שהמרכז יפעל עליהם בלי שיש בחירה לכל אחד. ומהו המרכז הזה? המרכז הזה זהו האופי הטבעי של האומה. האופי הטבעי של האומה צריך לטיפוח הרגשת הלאומיות, הזהות הלאומית, עם שמאבד את זהותו הלאומית, שהוא לא גאה בזהותו הלאומית, הוא מתפורר. הוא לא מסוגל להחזיק בעולם. כמו שאנחנו רואים יפה מאוד בימים. ולכן, אומר הרב, זה אחת הסיבות, אומר הרב במאמרי ראיה עמוד 174, במאמר שנקרא ממלכת כהנים, שאצל כל אומה ולשון, כיוון שהנטייה הטבעית היא זו שצריכה להניע את כל האורגן, והיא צריכה להופיע במטבע טבעי, ולא במטבע מוסרי, לכן מופיעים בה בצורה ראשונית, הרבה סימני עריצות וגסות, שצריך את אור השכל ואת המוסר כדי לעדן אותם, כדי לזכך אותם, אבל בטבע הם לא מונחים כך, בטבע הם לא מופיעים כך. גם אצל היחיד הם לא מופיעים ככה, כמו אצל תינוק, גם אצל תינוק הנטיות הטבעיות שמופיעות הן לא נטיות מוסריות, הן נטיות גסות. אבל אז אור השכל מאיר, ואדם בוחר להתנהל על פי מה שהוא מאמין בו בשכל, ולא על פי מה שהנטיות הטבעיות, ההופעות האינסטינקטיביות, הדחפים הפנימיים מניעים אותו. זה חלק מצלם אלוקים שבאדם. אבל באורגן קיבוצי אין אפשרות כזאת. הנטייה הטבעית שהיא עומדת בבסיס, והיא זו שמלקדת את כל היחידים לאורגן אחד, היא חייבת לפעול בצורה בלתי בחירית, בלתי חופשית. על יחידיה כדי להמשיך עליהם את הצביון הלאומי. אז זו סיבה אחת שמופיעה מתוך המקורות שאנחנו דיברנו עד עכשיו, הזכרנו אותה. זו סיבה אחת למה האורגן הקיבוצי בדרך כלל קשה לו יותר למצוא את עצמו מוסרי. סיבה שנייה שגם מופיעה במאמרי ראייה שבעמוד 174. כמובן כי עוצמת החיים שמופיעה בלאור היא הרבה יותר כבירה ואדירה ממה שהיא מופיעה ביחיד. ביחיד, השכל הוא הרבה יותר מפתה, הרבה יותר אתגרי, מה שאני הנטיות הטבעיות. כי הנטיות הטבעיות הן רסיסים מהנטיות העוצמתיות שמונחות בטבע. אבל, לכן אצל היחיד קל יותר להמליך את השכל על הנטייה הטבעית. אבל באומה, הכוח החיים כשהוא מתעורר, הוא הרבה יותר עוצמתי, הוא מלא עוצמה. כבר לא מדובר פה במישהו שנושא איזה אקדח, פה מדובר במשרד הביטחון, בגייסות, במטוסים. אז עוצמת החיים שהאומה מחזיקה בקרבה היא הרבה יותר קשה לריסון מאשר עוצמת החיים שמופיע אצל היחיד. אלו שתי סיבות שמסבירות מדוע לאורגן הקיבוצי קשה יותר לכבוש דרך מוסרית ולמצוא את עצמו מתאים אל הרעיון האלוקי. כי במה אנחנו עסוקים פה? צריך כל הזמן לחזור אל החשבון. אנחנו עסוקים האם אומה יכולה להיות כזו שמן האמונה שלה יכולה להצמיח חיים. זה הנושא שלנו, הנושא של מהלך התחייה, כפי שהתחלנו בתחילת השנה. זו השאלה, האם האמונה יכולה להפריע חיים? כשזה צריך שאדם יתפוס את הרעיון האלוקי באופן מחיה, ולא באופן שהחיים עומדים למולו, ושיתפוס את הרעיון האלוקי בצורה כזו, לא רק שיכיר, יעסוק בעניין האלוקי מצד היחס, אלא גם יתפוס את העניין האלוקי באופן שמחיה ומיטיב, ואז יוכל לרכז את חייו סביב נטיות ההטבה, נטיות המוסריות, נטיות הקדושה, ובזה הרעיון האלוקי יהפך להיות נשמת חיים בקרבו. כמו שנשמה ממלאת את הגוף אור קיום והפרחה, ככה אמונה באלוקים תמלא את האומה אור קיום והפרחה. אז אומר הרב, יחידים בכל הלשון, כפי האיגרת הידועה של הרב, זה פשוט מיוסד על הדברים פה. יחידים בכל הלשון אנחנו מוצאים כאלה שמסוגלים להיות שייכים אל הקודש. וקרוח הקודש שורה על האדם על פי מעשה. זה בדיוק מה שהרב אומר פה. מה הכוונה רוח הקודש שורה על האדם לפי מעשיו, שמביא הרב את התנא דבי אליהו המפורסם? כוונה שלפי המעשים המוסריים של האדם, כשהוא עוסק בקודש, עוסק בעניין האלוקי, הוא מוצא אותו, מחיה אותו. הוא מוצא שהעניין האלוקי מחיה אותו, ממלא אותו, נותן לו משמעות, ממלא אותו שכלול, כי הרב כאילו לא זר. אבל החידוש בעם ישראל שיש אומה כזו. עכשיו, אומה, אומר הרב, לא יכולה להיות שייכת אל האמונה, באופן שהאמונה בהשם המיטיב, השם האוהב תחיה אותה, אלא אם כן היא אומה אוהבת בטבעה, נוטה אל הטוב האצילי בעומק עומקו. לכן אומר הרב, שני משפטים או שני ביטויים שמבארים את ההבדל בין האורגן הקיבוצי לבין היחיד. האורגן הקיבוצי שלו יש פסיכולוגיה מיוחדת, נפש מיוחדת, אם גם הוא יהיה בעומק עומקו נוטה לסימפתיה מוסרית עליונה. לא יכול להיות נוטה באופן שמלביש על עצמו נטייה כזו. זו צריכה להיות נטייה שמונה רק בעומק עומקו. אהבת הטוב האצילי תהיה חקוקה יפה בעצם טבעו. איך? אומר הרב, על פי בחירתה או על כל פנים על פי מורשת אבות שלה. כאן אפשר להסביר את המשפט הזה בשני אופנים. או שהכוונה על ידי הבחירה הטובה של יחידיה. או על כל פנים, על פי הסגולה. זה אפשרות אחת. ויש אפשרות להדיר, הפוך, כי אנחנו הסברנו שהאורגן הקיבוצי צריך להיות נוטה בעומק טבעו. אז למה הרב אומר, על פי בחירתה? בדיוק הסברנו שהבחירה החופשית היא שולטת בחיי היחיד, ולא בחיי הקיבוץ. אז אומר הרב, אפשר להסביר, הרב טאו, אפשר להסביר פה, על פי בחירתה, הכוונה על פי מה שהקדוש הוא בחר בה, או על כל פנים, גם מהבחירה הזו שהקדוש בחר בה לא מתגלה על פי מורשת אבות שלו. לא בחירת הכוונה על פי מה שהיא בוחרת, על פי מה שהקדוש הוא בחר בה. והמקור לזה זה פסוק. הפסוק בדברים, י' ד' דברים, י' ד' י' ד' ב' אין פה רשי, אבל... כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, ובך בחר השם להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. אז מסביר הרב, מסביר רשי, כמובן, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, זו קדושת אבות. ובך בחר השם להיות לו לעם סגולה, גם עוד לפני קדושת אבות. עוד לפני מורשת אבות שמתגלה במידות הטובות שבכם, יש סגולה, זו הבחירה האלוקית בכם. כן, אז זה שני פשטים פה בדברי הרב. האם הכוונה על פי בחירתה, על פי הבחירה החופשית של יחידיה, או גם אם זה לא הבחירה החופשית, על פי המידות שנטועות בה. כן? אבל אם נרצה להסביר שכל המהלך פה, שאורגן קיבוצי, יכול להיות שייך אל הרעיון האלוקי באופן שיחיה אותו רק אם בטבעו הוא יהיה כזה, אז לא נוכל להסביר על פי בחירת על פי הבחירה החופשית של יחידיה, כי זה בדיוק מה שהרב בא לשלול, אלא נסביר על פי בחירת הכוונה, על פי הבחירה האלוקית בה, שזו הסגולה, או על כל פנים, גם אם הסגולה עכשיו זה לא העת שבו הסגולה תתגלה, על פי מורשת הרות, על פי המידות שנטועות בו מן המילה הזאת. כן, יש שתי מדרגות. כן, יש שתי מדרגות. או שהסגולה עכשיו מתגלה, כן, זה עוד חשבון, או שהמידות של האבות מתגלה. וזה שלב שבו הבחירה יותר, אם נדבר על גר התקנה, אז הבחירה יותר מכריעה, אבל מה שהולך ומופיע בבחירה זה המידות שנטועות בנו מסעד האבות. מופיע ברב. זה זוכר חסדי אבות, הוא מביא גוי לבני בנינו, למען שמו באבו. אבל מה יותר אמיתי מבחינת הטבע? הסגולה, הבחירה האלוקית בנו. כי הבחירה האלוקית בנו זה יסוד מורשת אבות שנטועה בנו. אז האורגן הקיבוצי שלו יש פסיכולוגיה מיוחדת, אם גם הוא יהיה בעומק עומקו נוטה לסימפתיה מוסרית, אלונה ואהבת הטוב הצדית, תהיה חקוקה יפה בעצם טבעה על פי בחירת על כל פעמים במורשת אבות שלה, אז תתפלס יפה בקרב האומה גם כן, ההכרה הזאת הנשמתית. אבל כשמדובר כבר על חיים של אומה, שהאמונה בונה אותם ומחויה אותם, אז כאן מתגלה דבר הרבה יותר עליון ועצום. כאן מתגלה דבר הרבה יותר עליון מאשר מה שהתגלה בחיי היחיד. מה התגלה בחיי היחיד? כשההכרה הזאת הנשמתית של אלוקות התאחזה בו, שכל חושה ורגשותיו התעדנו. כמו שראינו את הפסקה, לא זוכרים, אנחנו ראינו בפנים, את הפסקה באורות הקודש ב', חש צדי ב', שם הרב מתאר את העידון הזה, שהנשמה פועלת על חושי הבשר. אבל כאן הולך ומתגלה, כשזה מופיע באומה, מתגלה דבר הרבה יותר עליון. עכשיו תשמעו, כי זה יסוד מאוד חשוב בדברי הרב. למה הקדוש ברוך הוא צריך אומה שתחיה מכוח האמונה? למה לא מספיק לו יחידים? כי יחידים שהצליחו להגיע למדרגה מוסרית כזו, שהאמונה באשם, והציור שהם מציירים את הרעיון הנקי מחיה אותם, זה לא מגלה שזה טבע החיים, זה מגלה שיש יכולת בבחירה החופשית של האדם להתנסה מעל הנטיות הטבעיות, מעל הנטיות הגסות, המזוהמות, העריצות, הרשיות, ולהיות שייך לספירה רוחנית. אבל אם אומה מצליחה לחיות מכוח האמונה, אם המלכות מצליחה להימשך מכוח הנבואה, מכוח הקודש, אם סדר החיים הקיבוצי הלאומי, של רווחה, של כלכלה, של ביטחון, של מעמד הפועלים, של מעמד הביניים, של... אם הוא מצליח להתחיות ולהסתדר מכוח האמונה, מה זה סימן? שהאלוקות היא טבע החיים, היא שייכת אל טבע החיים. אז החיים עצמם מתבררים שהם לא משהו אחר מאשר אלוקים. הרי זה כל המהלך שאנחנו הולכים לברר, נכון? שמלך התחיל איזה שם הוא לברר, שם אלוקים חיים. כמו שהסברנו באורות התשובה, שטבע החיים יכול לנוק מאמונה. לא שלמרות הטבע אפשר להתגבר עליו, לדכא אותו, להתנסה מעליו, ולחיות בספירה רוחנית. לא זו המטרה. המטרה שהאמונה תחיה את טבע החיים עצמה. איך קוראים למדרגה הזו? שהטבע עצמו מתחיה מכוח האמונה ומוצא את האמונה לא בסתירה אליו, לא רחוקה ממנו, אלא באופן שמחיה אותו, זה הנועם. אז הנועם של האהבה האלוקית, אם יראת רוממות מתוקה ומתוקנת, שרוי בכללות האומה מיישר את כל דרכיה. שוב, מה זה הנועם? יש פה בדברי הרב, בעמוד קוף י' ב', בתוך מהלך האידאות, שהרב מסביר, הנועם האלוקי של החיים, המתרומם בעליונותו, המתפשט באדר פשטותו וטבעיותו על כנסת ישראל בכללה באור האידאה האלוקית הנטועה בה, המשפט הקשה והמסובך הזה הוא כולו תרגום של מה שאנחנו לומדים פה בפסקה שלנו. הכוונה שכנסת ישראל בטבעה היא כזו שאור האידאה האלוקית, הרעיון האלוקי נטוע בה ומחיה אותה. מה הוא עושה? הוא עושה את החיים נוחים ועדינים, מתוקים וענוגים בתוכנם העצמי. הכוונה מתברר שהחיים עצמם הם אלוקיים.
החיים עצמם הם טובים, החיים עצמם מתוקים. חיים שכאלה אינם נכנסים בכלל שאלה. כלומר, לא צריך לשאול לשם מה חיים, מה טוב בלחיות, מה מוסרי בלחיות. כל השאלות האלה נובעות ממה שהחיים בטבעם עצמם לא מספרים מה מוסרי בהם, לא מספרים מה עניינם, אלא החיים משמשים כאיזה פלטפורמה, אמצעי, כדי שמי שחי יוכל להיות עוסק בקודש. ואז האכילה זה אמצעי, ועונג החיים זה אמצעי, וחיי משפחה זה אמצעי, ולחיות זה אמצעי. אבל כשהאומה היא כזו שחיה מכוח האמונה האלוקית, והרי אומה לא יכולה להגיע לזה מכוח בחירתה החופשית, אלא רק בגלל שטבעה הוא כזה. יש לה חיים כאלה, סלב, חיים כאלה שבטבעה חפץ החיים עצמו יונק מכוח האמונה. כמו שהרב כותב על עם ישראל באורות ישראל. אנו, כלומר, כנסת ישראל, רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שבהוויה. מה הכוונה? שאצלנו חפץ החיים והחפץ להיטיב זה אותו חפץ. לא שחפץ החיים הוא כדי לחיות. והחיים זה אמצעי כדי להיטיב. החיים זה אמצעי כדי להיות קדושים. לא. כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך פירושו של דבר, שאלוקות ממלאת את החיים ומתפלסת וחודרת בהם במידה כזו שמתגלה שזה תוכן החיים בעצמם. זה בדיוק מה שאנחנו דיברנו על שם השם אלוקים חיים. ולכן טבע החיים עצמם הוא מלא הטבה. ובזה מתגלה הנועם של החיים האלוקיים. מה זה הנועם של החיים האלוקיים? כשההכרה האלוקית היא כל כך נעימה לנו, כי זה טבענו. לא שאנחנו חיים באופן דו ערכי. טבע החיים לחיות, וזה משמש בסיס כדי שאחר כך יהיה לנו טבע מוסרי, טבע קדוש, טבע של הטבע, טבע של אמונה. לא כך. אלא האמונה שמחיה את עם ישראל, ולא רק מחיה את הקדושים, את הצדיקים, את תלמידי הישיבות, אלא כזו שחיי הכלכלה מבריא ממנה, וחיי התרבות מבריא ממנה, וחיי המשפחה נבנים ממנה, וחיי הכלכלה, והצבא, והמוסריות, וכו' וכו'. אז מתגלה שהאמונה היא כזו, שיש בכוחה לחולל חיים. לא על גבי החיים, לא שחיים אמצעי, אלא בשביל החיים. ואז מתגלה שהאמונה, או בשפה של מהלך האידאות, או האידאה האלוקית, שהיא נשמתה של האידאה הלאומית, היא מתגלה כתוכן החיים בעצמה. אומר הרב, חיים שכאלה אינם נכנסים בכלל שאלה. מגמתם העריבה, העדינה, מקורית אליהם. מה זה מקורית אליהם? זה לא מגמה שהם משמשים אמצעי לה. המגמה הזו היא מקור לחיים. היא מחוללת חיים. עכשיו תמינו, זו מהפכה. זו מהפכה בתפיסה. לכן צריך, כביכול הקדוש ברוך הוא, זה המהלך שמהלך הידיעות, לכן צריך הקדוש ברוך הוא בעולם, לא רק יחידים כאלה שיבחרו להיות קדושים, אלא אומה, כלל, אומה. כי אם, וזה מאוד מסובך, אולי עד עכשיו כל ההיסטוריה מוכיחה באמת ההפך. כל ההיסטוריה מוכיחה, לפני שהיא הגיעה לסופה, כל ההיסטוריה הוכיחה שיחידים, כשהם היו דתיים, הם היו מוסריים, ואומה, קיבוץ, כשהיא נהייתה דתית באופן המוני, זה תמיד קרסם באיכות המוסרית שלה. תמיד. והשאלה הזו של לאומיות ומוסר, זו שאלת השאלות. זה לא סתם שעכשיו אנחנו הגענו לארץ למהלך התחייה, ופתאום קפצרנו שאלת הלאומיות ומוסר, שבכלל השמאלנים הם אלה שהקפיצו שאלה הזו. לולא הם, הם והמונה, בכלל לא הייתה אלה שאלה הזו, כי אנחנו מסתדרים לאומיות ומוסר. לא. זו שאלת השאלות, הרב אומר, זה שורש כל המהלך התחייה. לברר שהלאומיות שלנו היא כזו שלא רק על אף שהיא לאומית גם מוסרית יכולה להיות, אלא שממקור הלאומיות שלה צומחים חיים מוסריים הרבה יותר עליונים מאשר חיים מוסריים היחידיים. זה שורש כל מהלך התחייה, כי זה מה שהולך לגלות את שם אלוקים חיים. אם להיות מאמין באלוקים זו סיבה למה חיים בצורה תרבותית קיבוצית רחבה יכולים לפרוח ולא לקמול ולא להרמס ולא להידחות מפני העניין האלוקי, אם נוכיח דבר כזה, והמציאות תוכיח דבר כזה בעם ישראל, אז יוודע שהקדוש ברוך הוא מקור החיים, שהאמונה האלוקית היא יסוד חיים. אבל בכל ההיסטוריה כולה, זה באמת נודע ההפך. הקתוליות, כל הדתות כולם, הלאומיות, הפשיזם, זה שבכל העולם כולו, זה שעכשיו כל העולם כולו מתנער מהלאומניות, מהלאומיות, שמופיעה בצורה של לאומניות, נציונליזם ופשיזם, זה שייך להדרגה של בשלות מוסרית שהעולם הולך ומתקדם. ולכן זה שבעיניים חוליניות רוצים להשליך אותו דבר גם על הלאומיות שלנו, זה מלאך מאוד בריא. עכשיו אומר הרב, אני כותב לך עין בית פרקים באורות התחייה כדי לבאר לך למה לאומיות שלנו צורה במוסר. צריך לעשות ראורגניזציה, מהפכה שלמה בכל עולם המוסרי. אתה צריך להביא מוסר אחרת ונשמה אחרת וחסידות אחרת ועם אחרת, ומה היחס בין חלקי עם אחד לשני, ומה היחס בין חומר מרוח וקדושה וטבע, את כל המושגים אתה צריך לשנות כדי לפתור את השאלה הזאת. השאלה הזו, אם נדבר פוליטיקה, הכוונה שאנחנו מציבים כשיטה מול השמאל, זה שיטה. זה שיטה של אמונה, זה שיטה שהרב כותב אורות התחייה כדי לברר את השיטה הזאת. כי הרב אומר שהסוגיה הזו, זו סוגיית הסוגיות, זה שורש כל מערך התחייה. וזה באמת לא מתקבל על הדעת, לולא החידוש הזה של עם ישראל. אבל כשהחידוש הזה יתברר, אז לא רק אהבה אלוקית, אלא הנועם של אהבה אלוקית, כזו שמבררת שהאלוקות היא טבע חיים עצמם, והחיים מופקעים מדי שאלה, היא כבר לא שאלה. מובן למה החיים, כי לחיות זה מוסרי, לא חיים בשביל להיות מוסרי. לחיות זה קדוש, לא חיים בשביל להיות קדושים. חיים עצמם יש בהם קדושה וטבע וצדק, טבע של צדק ויושר והטבה, והם כולם צומחים ויונקים ופורחים מן הציור האלוקי. אז זה יסוד היסודות. אבל כל ההיסטוריה, אומר הרב, באמת גילתה ההפך. כי כל הלאומים כולם, כשהם הלכו והתגבשו והלכה והופיעה הנפש הלאומית, זה לא כרסם במעמד המוסר, זה השמיט אותו. זה ביזה את כל המעמד המוסרי ואת כל צלם אלוקים והוד האדם. התכונות הכי פיריות, רישיות והריצות יצאו אל הפועל במתכונת של הקיבוצים. אז זה פלא שעכשיו העולם רואה בפונדמנטליזם המשיחי של מרכז הרב סכנה לאומית, סכנה כלל עולמית. זה פשוט. זה פשוט שמשיחיות ודתיות זה הרס המוסר. זה המחשבה הפשוטה. אנחנו חושבים שהמחשבה הפשוטה זה המחשבה שלנו. הציר הבת שלא ככה, המחשבה הפשוטה, החולנית, היא הפוכה משלה. אנחנו יש לנו חידוש עצום בעולם, שהוא באמת לא מתקבל על הדעת הזה שעם ישראל זו יצירה אחרת. אם לא מבינים שעם ישראל הוא מין חמישי בבריאה, ואם שופטים אותו באמות הביקורת ההיסטוריות של כל עם ולשון עברו, אז ברור שאמונה ודתיות היא מביאה לנביקות מוסר. וזה פשוט. ולכן זה פשוט שמישהו בעד הכיבוש, זה מושחת מוסרי. זה פשוט. אנחנו יש לנו חידוש עצום, אבל בשביל החידוש הזה אנחנו לא מספיק לומר, לא אנחנו מוסרים. זה שיטה שלמה, כל אורות התחייה נכתב בשביל זה. והרב הולך ומברר עכשיו אחד לאחד את המושגים. כל פסקה פה הולכת ובונה עוד נדבך כדי לפתור את השאלה הזו. מה הפתרון של השאלה הזו? בסוף הפתרון זה נקרא דביקות. או קדושה, או מה שמתבר במהלך האידאות וכו'. או פתרון סוגיית דת אלוקיים, או גילוי שם אלוקים חיים. אבל צריך לבנות את ההבנה הזו. טוב, נעשה שם. כן.
שני, אתם בכלל עדיין.
לא הבנתי, לא שמעתי.